על הפסוק ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני. אז כתוב על זה במדרש, בפסיקתא, זה מובא בילקוט. חיפשתי את זה כאן כדי לקרוא מבפנים ולא מצאנו את זה, אז אני אגיד בעל פה מה שכתוב, מה שאני זוכר. אם יש כאן באיזה מקום ילקוט, אז אני אקרא בפנים. ילקוט נביאים. אם אין, אז נגיד מה שאני זוכר בעל פה. בכל אופן, בפסוק כתוב ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני. אז היה קשה להם לחז"ל הפרשה הזאת. היא פרשה שקודם לה כתובים שם כל הבשורות וכל הנחמות של ביאת המשיח. במה הפרשה הזאת מדברת בביאת המשיח? זאת אומרת, מדובר שם קודם לפרשה הזאת, קודם לפסוק הזה ותאמר ציון עזבני השם, אז קודם לכן כתובה שם פרשה גדולה של נחמות, של כל מיני נחמות. אז מה עכשיו ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני? אי אפשר להדליק את זה, זה לא, אי אפשר להדליק את המעברים. למה קיבלת? במה זה מדבר? אחרי שכבר כתובות נחמות, אז עכשיו ציון אומרת ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני. אז אומרים על זה חז"ל, וזה דברים נפלאים. זאת אומרת, צריך להסתכל בפנים. אז כתובים שם דברים נפלאים בדברי חז"ל, רק זה צריך ביאור. אומרים על זה חז"ל כך, זה בספר ישעיהו בפרק ממתת, ושם זה נמצא בילקו. אומרים על זה חז"ל, כיוון שרואה ציון שהגלויות מתכנסות, כאלה מילים כתובים, משהו כזה כתוב שם, זאת אומרת, אלה המילים, שהגלויות מתכנסות ויש שמחה והיא אינה נזכרת, אז היא אומרת, באה ציון, באה כאילו בטענה לבורא העולם, והיא אומרת עזבני השם והשם שכחני. אז עונה לה הקדוש ברוך הוא, כל השמחות האלה וכל הדברים שאת רואה, זה הכל מתכוון אלייך, זה הכל בגללך. והנוסח בדברי חז"ל זה יש, יש שני גרסאות, או יש, זאת אומרת, כלום יש חופה בלא קלה. האם ייתכן, כן, יש דבר כזה, ישנה אפשרות כזאת שתהיה חופה ולא תהיה קלה? זה הרי דבר שלא ייתכן. אז לכן אלו הם הנחמות. אז סדר הדברים הוא כזה, שמלכתחילה, מלכתחילה, אז כשנאמרים דברי נחמה, והנחמות האלה יכולות אפילו להתקיים, אבל ציון באה וטוענת עזבני השם והשם שכחני, אני לא נזכרת. ציון, אני לא נזכרת. על זה עונה לה הקדוש ברוך הוא, חלילה, התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה, כמו שכתוב בפסוק. גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחנה. כך כתוב. אלו הם דברי חז"ל. אז מפורש בדברי חז"ל, בדברי חז"ל אלו, מפורש, דברים מפורשים, שחוץ מהחורבן הגדול שאנחנו יודעים. חרב הבית ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, ואין אנחנו יכולים לעלות לראות ולהשתחוות לפניך ולעשות חובותינו בבית בחירתך. אלה הם המכות הגדולות שאנחנו קיבלנו. חוץ מכל זה, אז ישנה מכה מיוחדת ופגיעה מיוחדת בדבר מסוים שהוא זה שנקרא ציון. וייתכן שתהיה אפשרות שתהיה נחמה לכל יתר הדברים כולם, אבל ציון עדיין באה בטענה שהיא אינה נזכרת. היא השם שכחן, עזבני השם והשם שכחן. על זה עונה לה הקדוש ברוך הוא: לא, אנוכי לא אשכחך. זאת אומרת, את היא הקלה, אלייך הכל מכוון, אל אותה נקודה שנקראת ציון. אז ננסה קצת להבין, שוב, אנחנו לפי עד כמה שאנחנו יכולים. בגמרא ביומא, בדף נון דלת, כתוב בגמרא על האבן שתייה, שהיא נקראת כך משום שממנה הושתת העולם. כך אומרת הגמרא: האבן השתייה נקראת, זה שמה, אבן שתייה, זה נקרא אבן יסוד, שתות, מלשון כן, כי השתות יהרסו, מה שנקרא בסיס. על זה: כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל, כמו שכתוב בתפילת חנה. אבן שתייה נקראת כך משום שממנה הושתת העולם. והגמרא אומרת מנהלן, זאת אומרת הפסוק שמלמד אותנו את זה, זה מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. דהיינו, כל כביכול, כל הופעתו התברך, כל ההופעה, פירוש המילה הופעה זה נקרא להתגלות מתוך העלם. כל הופעתו התברך, כל כולה היא מציון יצאה, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. על זה הגמרא, מהפסוק הזה הגמרא לומדת שהאבן השתייה שנמצאת בבית קודשי הקודשים במקום הארון, זה המקום שנקרא ציון. שם זה נקרא ציון, זה המקום הזה, הוא זה שנקרא ציון. מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. אנחנו אומרים בברכות שאנחנו מברכים: ועל ציון משכן כבודך. יש מקומות שכתוב הפוך: ואביאנו לציון עירך ורינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. ירושלים עירך וציון משכן כבודך. אבל פירוש הדברים האלה, כן, פירוש הדברים האלה זה שיש מזה בזה ומזה בזה. אבל הנקודה שנקראת ציון, אותה נקודה אמיתית, אותה נקודה שממנה הושתת העולם, העולם הושתת מאותה נקודה שנקראת ציון. משם הושתת העולם. העולם נוסד מאותה נקודה שנקראת ציון. על זה הוא נוסד. והמקום של מקום הגילוי, מקום המציאותה של אותה נקודה, המקום הוא בית קודשי הקודשים, מה שנקרא אבן השתייה, המקום שעליו הארון, מקום הארון בקיצור. פירוש המילה ציון, פירוש המילה, פירוש המושג, זה כמו שכתוב בתפילה, אנחנו אומרים את זה בהושענות: ציון המצוינת. פירוש המילה ציון זה, כמו שאנחנו יודעים, כשרוצים לציין משהו, לציין משהו, כרם רוואי מציינים אותו ב... כמו שכתוב בגמרא, הגמרא מביאה את המשנה הזאת במרובה, מציינים דבר מסוים, דהיינו עושים אותו, מבליטים אותו ואומרים שהוא אומר משהו, הוא מגלה משהו, זה נקרא דבר מצוין. דבר שמגלה משהו זה לא דבר בין יתר הדברים, אלא דבר שהוא אומר משהו מסוים, זה נקרא דבר מצוין. כל ציון שמציינים דבר מסוים, פירוש הדבר שהדבר הזה מבטא משהו מיוחד, אומר משהו מיוחד, זה נקרא ציון. העולם מושתת על הנקודה הזאת שנקראת ציון. פירוש הדבר שכל העולם כולו עומד על הבסיס הזה, שכל מה שמתגלה פה זה בעצם מתכוון לציין משהו, זה מתכוון להראות משהו. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על החיבור, אותה מערכת שמחברת את מה שלמעלה ומה שלמטה, העליונים כולם ועולמנו שלנו, אותו עולם שבו אנחנו חיים. אז אם אנחנו תופסים את עולמנו שלנו כמציאות בפני עצמה, שהיא קיימת והיא לא מציינת משהו, היא לא אומרת שום דבר, התפיסה היא כך: מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. פירוש כל המציאות כולה, כל המציאות שאנחנו נמצאים בתוכה, כל מציאות עולמנו שלנו, זה הכל מושתת, בנוי על העובדה הזאת שהדברים כולם מגלים מערכות יותר גבוהות. לולי זאת, אז אין להם זכות קיום הדברים, לא, אין להם, אין שום סיבה שהם יתקיימו. כל קיומם הוא רק בזה שמציאותם מגלה משהו, מציינת משהו, מראה, מצביעה על משהו. בית המקדש, בית המקדש נתגלה על ידי יעקב אבינו, מקום המקדש נתגלה על ידי יעקב אבינו, חלום שהוא חלם, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. הגילוי של בית המקדש זה גילוי של מקום שבו נמצא סולם בארץ וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, עצם גילוי מקום המקדש הוא בזה שיש מקום, שבמקום הזה אז מתחברים המעלה והמטה יחד. זה מקום שהוא חיבור של המעלה והמטה. בית המקדש זה מקום שהוא מכוון כנגד למעלה, בית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. בגמרא, אנחנו מזכירים את זה תמיד, הגמרא בכתובות, בדף ה', כתוב בגמרא: גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. ואילו במעשי שמיים וארץ כתיב: אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. ידי זאת יד שמאל, אז היא יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. כביכול, בורא העולם ברא את העולם הזה, מה שנקרא ארץ, אז הוא ברא את זה ביד שמאל, ואת השמיים הוא ברא בימין. ואילו במקדש כתוב: מקדש השם כוננו ידיך. שתי הידיים יחד הם אלו שיסדו את בית המקדש, הם כוננו את בית המקדש, שתי הידיים יחד. פירוש, בבית המקדש יש שם בריאה של גם שמיים וגם ארץ. שם השמיים והארץ מתחברים ההדד. כך מבאר המהר"ל, וגם כך במקום אחר הוא מבאר את לשון הגמרא. זה גם כתוב בגרא. מבאר את לשון הגמרא, הגמרא ברבא בר בחנה, באגדות של רבא בר בחנה. אז אמר להו תיאה לרבא בר בחנה, תא ואח וילך אתר דנשקי שמיה וארע הדד. בוא אני אראה לך מקום ששם נושקים השמיים והארץ זה לזה. אז הוא מבאר שהמכוון הוא לבית המקדש. זאת הכוונה. זה מתכוון לבית המקדש. בית המקדש זה נקרא אתר, אתרה, דנשקי שמיה וארע הדד. השמיים והארץ נושקים זה לזה, הם מתחברים ביחד. זאת אומרת, כך הם גם העובדות. אנחנו באבונותינו, מאז שחרב הבית, אז המערכת כולה בנויה בצורה כזאת שהדברים, כל חלק וחלק נתפס לעצמו. אין שום אפשרות לתפוס את הדברים ביחד. הדברים לא נתפסים ביחד. כשאנחנו מעיינים בענייני הארץ, אז אנחנו לא רואים בהם את החיבור לעניינים שלמעלה. וכל ענייני הארץ כאילו מתפרשים מתוך עצמם, וענייני השמיים מנותקים מענייני הארץ, וענייני הארץ מנותקים מענייני השמיים. זה קרה בגלל החורבן. זהו עצמו של החורבן. החורבן היה זה שניתק את העליונים מהעולם שלנו. בית המקדש כשהוא נמצא בעולם, כשבית המקדש קיים, כשבית המקדש בנוי, אז עניינו של בית המקדש זה סולם כמו שנתגלה ליעקב אבינו. זה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, עולים למעלה ויורדים למטה. פירוש הדבר שאותם דברים, אותם דברים עצמם, אז הם מתבצעים פה ושם. בבית המקדש זה המקום ששם מתגלה החיבור, והחיבור השלם, החיבור האמיתי שיש בין כל המערכות העליונות, כל מה שנקרא השמיים, לבין כל המערכות התחתונות, כל מה שנקרא ארץ, כל מה שנקרא העולם דילמטה, העולם שלנו. אז שתי המערכות הן מתחברות ביחד, ושתיהן פועלות בתיאום. בית המקדש הוא מקום שהוא מכוון, זה שער השמיים. אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. מפה השער לעלות למעלה, ואותו דבר, פה זה גם המקום שמלמעלה אפשר לרדת למטה. זאת אומרת, כשתופסים למעלה, מבינים למטה, וכשתופסים למטה, מבינים למעלה. זה בזמן שבית המקדש קיים. כשאין בית המקדש קיים, אז מתנתק את המציאות, וכל מציאות העליונים הופכת להיות, זה דבר שהוא לא כך, האמת היא לא כך, אבל כל מציאות העליונים הופכת להיות מציאות לעצמה, וזאת מערכת כאילו לעצמה, וכל המציאות של העולם דילמטה הופך להיות כאילו מציאות לעצמו, ולא נתפס הקשר, לא מתגלה הקשר, לא מתגלה, מתוך פה לא מתגלה השם, או מתוך שם לא מתגלה פה. זה לא בא ביחד, זה לא מחובר, זה חרב לא מחובר. הבסיס הזה, הבסיס, הנקודה הזאת, היא זאת שנקראת ציון. אני רוצה קצת לבאר כמה שאפשר לפי ערכנו. הדברים ידועים מאוד. בחזל כתוב, חזל זה במדרש, בתנחומה, בפרשת ויש, ויגש. אתה מוצא, כך כתוב שם, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, אתה מוצא שכל מה שאירע לציון, אירע ליוסף. כל מה שאירע ליוסף, אירע לציון. ציון ויוסף, כבר אומרים כולם, זה כבר כתוב בקדמונים, שציון בגימטריה יוסף. ואת הערך המספרי זהה. על יוסף ידוע יותר, שהוא זה שמידתו היא המידה שנקראת בלשון הכתוב, שאנחנו אומרים בתפילה בבוקר את המידות שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח, ההוד, כי חול בשמיים ובארץ. אז יש מידה מיוחדת שנקראת כי חול בשמיים ובארץ. כי חול בשמיים ובארץ זה הכוונה, המקום שבו הם מתכללים, הופכים כלל אחד. דהיינו, הם לא מתפרטים, הם לא נפרדים זה מזה ונפרטים זה מזה, וכל אחד ואחד הולך לדרכו. השמיים הם לעצמם והארץ לעצמם, אלא כי חול בשמיים ובארץ, הם מתחברים ביחד, וזאת הנהגה מצורפת, שניהם. מי ששייך לזה, מי שהוא בעל המידה הזאת בעולמנו, מי שהוא הרועה מאותם שבעת הרועים, שהמידה הזאת שייכת לו, זה יוסף. יוסף. זאת מידתו. מידתו של יוסף היא תמיד המידה הזאת ששמה את כל העולם דילמטה בחיבור לעולם דילמעלה, באופן שהעולם דילמטה לא מבטא שום דבר שהוא לא ביטוי שמתחייב מהעולם העליון. הוא לא מוציא לפועל שום דבר, לא מבטא שום דבר, לא אומר כלום, רק מה שמתחייב מתוך העולם היותר עליון. זאת מידתו של יוסף. ולכן יוסף היה זה שיכול היה להחזיק בידיו את כל השפע, כן? והשפיע, פרנס, קלקל את כל העולם כולו. זה דבר שבדרך כלל, בפשטות, כן? פשטות. אז שפע כזה, זה שפע שבא מהשמיים לארץ. בקיצור, זאת מידתו. המידה הזאת היא המידה שנקראת ציון. זאת המידה עצמה היא המידה שנקראת ציון. דהיינו, ציון פירושה, ציון זה נקודת החיבור. נקודת החיבור בעצם שבמקום הזה, אז העולם דילמעלה והעולם דילמטה מתחברים ההדדה והם מצורפים זה לזה. אין לך צירוף גדול יותר מאשר על אבן השתייה. על אבן השתייה עומד ארון, כמו שאנחנו חוזרים על זה תמיד, על אבן השתייה, בזמן שהיה ארון, אז על אבן השתייה עומד ארון, והארון הזה, אז אורכו כך, רוחבו כך, וקומתו כך, והוא לא תופס מקום. הוא לא תופס מקום. מקום ארון, ככה זה. דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, כמו שכתוב בגמרא. דבר זה מסורת בידינו מאבותינו. מקום ארון אינו מן המידה. הארון לא תופס מקום. בית קודשי הקודשים, אורכו, רוחבו, גוברו, בדיוק כך וכך, הארון בתוך בית קודשי הקודשים צריך לתפוס את מקומו. אז הוא מחסר מבית קודשי הקודשים את מקום עצמו. וזה לא ייתכן. אז פירוש הדבר, שהדבר נמצא עם כל מידותיו ולא תופס מקום. הוא לא אוכל מבית קודשי הקודשים, לא מחסר מבית קודשי, מהחלל הוא לא מחסר שום דבר. זה דבר בלתי אפשרי בדרך הטבע. זה דבר בלתי אפשרי בדרך הטבע. אבל במקום שהיא נקודת החיבור של, כן, נקודת המוצא, זה נקרא מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. שם זה המקום שמשם המציאות מתחילה להתגלות. אז שם חוקי המציאות עדיין לא חלים. משם וחוצה, אז חוקי המציאות מתחילים להתגלות. אבל שם במקום הזה עצמו, משם החוקים מתחילים להתגלות. שם במקום הזה עצמו, החוקים עדיין לא תופסים, הם לא חלים עדיין. שם החוקים הקיימים, אלה החוקים שלמעלה. החוקים שלמעלה, בחוקים שלמעלה, אז דברים לא תופסים מקום. אבל מי שבחוקים שלמעלה, אז דברים אין להם גם מידות. הם לא נמדדים במידות, הם לא נמדדים במידות אמה וחצי, המאתיים וחצי, ואמה וחצי קומתו. הם לא נמדדים בכאלה מיני מידות. אבל המידות האלה שהם נמדדים, זאת נקודת ההתחלה שלהם, זאת נקודת המוצא. תפיסת המקום זה נקרא היותם בתוך חוקי העולם שלמד. אז המידות יש להם, משום שזאת נקודת ההתחלה, יש להם מידות, אבל תפיסת מקום עדיין אין להם. הם עדיין לא תופסים. משם מתחילים חוקי העולם. זאת אומרת, שם זה המקום שבו המעלה והמטה מתחברים והמטה יוצא לדרכו. משם, משם העולם דלמטה יוצא ומשם הוא מתחיל להתגלות כעולם בפני עצמו. אבל שם נמצאת נקודת החיבור של המעלה והמטה. אז כיוון שהגמרא אומרת על אבן השתייה שממנה הושתת העולם, ועליה, את זה הגמרא לומדת מהפסוק מציון מכלל יופי אלוקים הופיע, אז אנחנו לומדים מזה שהמקום ההוא הוא המקום שנקרא ציון. זה מה שנקרא ציון. נקודה אחת, שוב זה כהקדמה, גם על זה אנחנו חוזרים תמיד, על דברי הגמרא בדף סמך ת' ביומה. כתוב בגמרא, אנשי כנסת הגדולה נקראים כך. למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? אומרת הגמרא, משום שהם החזירו עטרה ליושנה. משה רבינו אמר, הכל הגדול הגיבור והנורא. בא, כתוב, אתה ירמיה ולא אמר נורא. בא ירמיה ולא אמר נורא. למה? הוא, זאת אומרת, הוא הפסיק להגיד, הוא הפסיק להגיד, לשבח את בורא העולם בשבח הזה שנקרא נורא. מדוע? משום ש... נוכרים מקרקרים בהיכלו, איי נורא אותם. נוכרים מקרקרים בהיכלו, איי נורא אותם. אז אנחנו מזכירים את זה תמיד, כבר הזכרנו את זה פה כבר כמה וכמה פעמים, מה שתוספות ישנים מביאים שם בשם ירושלמי בתענית. נוכרים מקרקרים בהיכלו, במה זה סתירה לנורא אותם? משום שכתוב בפסוק, נורא אלוקים ממקדשך. המקדש זה מקום שמשם מתגלה מידת נורא. נורא אלוקים ממקדשך. ואם המקדש חרב, נוכרים מקרקרים בהיכלו, דהיינו המקדש לא מטיל עליהם שום מורא, הם לא מתייראים מהמקדש, המקדש לא מיירה אותם, הם לא פוחדים משום דבר, יכולים להיכנס למקדש ולקרקר בהיכל, נוכרים מקרקרים בהיכלו, איי נורא אותם. זאת אומרת שמידת נורא לא מתגלה בעולם. כשמידת נורא לא מתגלה בעולם, אז אין בידינו לשבח כביכול את בורא העולם בשבח שהוא לא בגלוי בהנהגת העולם. בשעתו כבר הזכרנו גם את זה פעם, דבר שמפורש בשניים שלושה מקומות בדברי רבנו הארי. המידה הזאת שנקראת נורא, אז הביטוי שלה, כך הוא אומר, הוא אומר את זה שני מקומות לפחות, הביטוי שלה זה בארון. הארון זה הפך אותיות נורא. זאת אומרת, מה שכאילו מתגלה מלמעלה, מידת נורא, אז בשבילנו, כן, בשבילנו, לנו כאן למטה, זה נראה כמו ארון. ככה זה תמיד, כל ההיפוכים הם בצורה כזו. כשדבר מתגלה מלמעלה, כן, בצורה אחת, אז מלמטה, אז אותו דבר, אז זהו ביטוי תמיד של היפוך. איך שהדברים נראים בהשפעה מלמעלה למטה, ואיך שהדברים נראים מלמטה למעלה. כשהופכים את המילה נורא יוצא ארון, הופכים את המילה ארון יוצא נורא. זאת אומרת, כאן במקום הזה, במקום הזה, במקום הארון, שם מתגלה מידת נורא. בארון, על ידי הארון, שם, בזה מתגלה מידת נורא. המידה הזאת שנקראת נורא היא תמיד טבע הדברים הוא כך שבן אדם לא פוחד אלא מדבר שהוא מול עיניו. כשאדם רואה משהו הוא פוחד ממנו, מדבר שהוא מסיק בכוח השכל, אז מזה לא פוחדים, פוחדים רק מדבר נראה. לכן כתוב בראשונים שהמילה נורא חלה, יראה, כן, אז היא חלה על דבר שהוא נראה, דבר שהוא נתפס בחוש. אם צריך ראייה לדבר הזה, אז הראייה לדבר הזה היא העובדה שאנחנו לא יראי שמיים. כי הדבר לא נוכח, צריך עבודה קשה לעשות את הדבר הזה לנוכח. אף על פי שאנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים, אנחנו יודעים, לפחות כדי לחשוש, עד כדי כך ודאי שאנחנו מאמינים, ספק יש לנו אולי זה נכון. מספיק ספק של 10% כדי לפחוד מאוד מאוד. ספק של 10%, של 5%, של 1%. כן. מספיק כדי לפחוד מאוד מאוד, ואנחנו לא פוחדים. אנחנו לא פוחדים. עובדה, אנחנו לא פוחדים. אז זה לא הפירוש, משום שזה ודאי לנו כל כך, שאין לנו אפילו 1% של ספק שמה הדבר נכון. אלא אין כאן שום נוכחות. נוכחות אין. אנחנו לא רואים את זה. כשאנחנו לא רואים את זה, הדבר לא נמצא לנו בנוכחות, אז הדבר הזה לא מיירד. אי אפשר לפחד מתוך היקש שכלי. הקש עיקש שכלי יהיה הגדול כמה שיהיה, ויהיה המפחיד כמה שיהיה. אז אין, הוא לא שווה ערך לכלבלב קטן. בגלל זה אני אעבור למדרכה השנייה, בגלל כלבלב כזה. אני אעבור למדרכה השנייה. ובגלל עיקש שכלי, יכול להיות, אבל אני לא אמנע את עצמי ולעשות שום דבר. אני אמשיך ללכת בדרכי. זאת עובדה, זאת בושה וחרפה, אבל ככה אנחנו נראים. המידה הזאת שנקראת נורא, אז המקום שבו כביכול נוראותו, נוראותיו יתברך, נראים בעולם, זה נמצא בבית המקדש. וסיבת הדבר, מכיוון שהרי מפורש, זה פסוקים מפורשים, ומפורש בכמה וכמה מקומות בדברי חז"ל, שמקור קדושת כל בית המקדש כולו, מקור הקדושה זה מאותו ארון בבית קודשי הקודשים, שהוא הקדושה הפנימית, ומשם מתפשטת הקדושה על פני כל העשר קדושות שכתובות במשנה בפרק א' בקהיל. כל העשר קדושות משם הן יוצאות, מאותה קדושה פנימית עמוקה שנמצאת בבית קודשי הקודשים. משם מתפשטת ברור. באותו מקום ששם נתפס המעלה והמטה יחד, אז באותו מקום אז הדברים נוכחים. הדברים העליונים הופכים להיות נוכחים, משום שגם מה שאני רואה בחוש מצביע בחוש על דברים למעלה. התפיסה שאני תופס, מה שנתפס אצלי פה, תפיסה חושית, תפיסה בחוש, אותה תפיסה בחוש שאני תופס, אז היא אומרת לי את כל הדברים שהדבר הזה החושי מבטא, מה שזה אומר. כלומר, הדבר הזה נתפס אצלי בנוכחות, נוכחות מלאה. לכן בית המקדש זה כדרך שבא לראות, כך בא לראות. זה המקום שבו מקיימים מצוות ראיית פנים. שם רואים השם יראה. אשר יאמר היום בהר השם יראה. אז כבר אומרים חז"ל, מכאן מאותו השם יראה, אז השם אשר יאמר היום בהר השם יראה, זה הכוונה, כל המצוות, כל מצוות ראיית פנים שהם באו אחר כך, אז מקורם שם. זה מקום המקדש, שם נורא אלוקים ממקדשך, שם זה מקום ראיית פנים, שם הכל נראה, הכל נראה. שוב, הכל נראה, כלומר, מה שאנחנו רואים מראה את עומק הדברים, את הגובה שלהם, מראה את החיבור שלהם למעלה, את מה שהדברים האלה מבטאים מהעולם דלמעלה. זה בית המקדש, וזאת מידת נורא. עכשיו הרי צריכים להבין, כשחרב בית המקדש, אז שני הדברים האלה נחרבו יחד. זה מה שהעובדה שירמיהו הפסיק, חדל. אתה ירמיה ולא אמר נורא. הוא הפסיק להגיד נורא, הפסיק להגיד את השבח הזה. פירוש הדבר, שהעמידה הזאת כאילו נסתלקה מהעולם והיא יותר לא קיימת, היא לא נמצאת פה איתנו, היא לא מתגלה לנו יותר, אין, העמידה הזאת לא נמצאת לנו יותר. אז חוץ מבית המקדש שחרב, אז חרבה העמידה הזאת, המידה הזאת נהרסה, המידה הזאת היא, גם היא נחרבה. על זה באו אנשי כנסת הגדולה וגילו. הם גילו כאן עומק ש... זה לא היה ידוע מקודם, זה דבר שאנשי כנסת הגדולה גילו. אדרב, הן הן נוראותיו, שאלמלא מוראו, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? פירוש הדבר, שאותה מידה שנקראת נורא, מתגלה, מתגלה בעצם הקיום שלנו, בעובדה שאנחנו קיימים. העובדה שאנחנו קיימים היא, היא, גילוי מידת נורא. זאת אומרת, כלומר, כל מי שמסתכל בעובדה הזאת שאנחנו קיימים, מי שמסתכל היטב, רואה אותה, אז צריך, הדבר הזה זה מראה לו שיש בורא ויש מנהיג ויש גדול הרואה שמצילה. כבשה אחת, כמו שהגמרא אומרת, כבשה אחת בין 70 זאבים, גדול הרואה שמצילה. כשאנחנו מתבוננים, כשמסתכלים על עצם הקיום שלנו, על העובדה שאנחנו עומדים, חיים וקיימים בעולם של שאנחנו כבשים, כוחנו ככבשה אחת, והעולם כולו יכול לבלוע אותנו כ-70 זאבים על כבשה אחת. גדול הרואה שמצילה. אז מי שמתבונן בדבר הזה רואה כדרך שראו פנים בבית המקדש, אחרת הדבר הזה לא מכסה את את האת הירמיה ולא אמר נורא, אי אפשר לומר נורא. זאת אומרת, פירוש הדבר שעל הדבר הזה, בדבר הזה מתגלה מידת נורא כמו בבית המקדש. ולמי שמסתכל היטב, אז הדבר הזה באמת נראה לעין. אנחנו רואים שיש כאן רואה שמציל. ירמיה לא ידע את זה. ירמיה לא ידע את זה, את הדבר הזה הוא לא ראה. הוא ראה את החורבן וראה את ההשלכה שהושלחנו, את הוישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. ירמיהו לא ראה את הגדול הרואה שמצילה. ירמיהו, את זה ראו אנשי כנסת הגדולה שבאו אחר כך, שהם היו אחרי 70 שנה. אחרי 70 שנה בגלות בבל, אז הם כבר ראו איך ההנהגה עם כלל ישראל מתנהגת בין הגוי. אחרי אותם 70 שנה, אז ראו את הגדול הרואה שמצילה. אבל ירמיהו שהיה בשעת החורבן, שראה את מעשה החורבן, ראה את המעשה של וישליכם אל ארץ אחרת, את עצם המוכרים מקרקרים בהיכלו ומקרקרים בהיכלו ולוקחים אותנו עם כל החורבן הנורא של הבית, של כלל ישראל. הכל כמו שמבואר במדרש איכה ובדברי כמה מקומות בדברי חז"ל בסוגיה בגיטי. את כל זה הרי ירמיהו ראה בעיניו. אז אותה שעת מעשה היא הייתה שעה שאז נסתמה, לא נתגלתה מידת נור. אחר כך אנשי כנסת הגדולה, כשהתחיל מהלך של כלל ישראל בתוך גלות, אז אנשי כנסת הגדולה יכלו להגיד את השבח הזה שנקרא נורא. אלמלא מוראו, החומה אחת יכולה להתקיים בין העושים. גדול הרואה שמצילה. אמרנו ספר איכה מסתיים פסוקים, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שואלים הלכו בו. ככה נראים הפסוקים, אלה הם הפסוקים. אתה השם לעולם תשב כסאך לדור ודור, למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים. הסיום הזה הוא לא כל כך מובן. מה הטעם שנכנס לפה השבח של אתה השם לעולם תשב וכסאך לדור ודור? הרי כנראה מקוננים על החורבן, על הגלות, על כל מה שקרה. וגם מה זה הכפל? על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. ורשי אומר כאן, על זה היה דווה ליבנו ועל אלה חשכו עינינו, זה על מה שנאמר בפסוק שאחריו. כלומר, על זה היה דווה ליבנו, זה מקביל לעל הר ציון ששמם, ועל אלה חשכו עינינו, זה מקביל לשואלים הלכו בו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמם, ושואלים שהלכו בו, כך אומר רש. זה מאוד מובן כדברינו, כמו שאנחנו מבינים. ירמיהו מקונן על שני דברים. הוא מקונן על חורבן בית המקדש, ומקונן על חורבן מידת נורא. וירמיהו יודע שבלי מידת נורא, אז אין לנו קיום. אין לנו קיום. והראיה, שאנשי כנסת הגדולה ראו בקיום שלנו את הגילוי של מידת נורא. אבל אם אנחנו רואים שמידת נורא מסתתרת, פירוש הדבר שאין לנו קיום בלי מידת נורא. אז ירמיהו מקונן על שני דברים. הוא מקונן על חורבן הבית, וביחד עם זה, יחד עם זה הוא מקונן על חורבן מידת נורא. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. חשכו עינינו זה הכוונה, שנסתמו העיניים אנחנו לא רואים יותר. זה נקרא שאין יותר מידת נורא. על הר ציון ששמם זה חורבן הבית, ועל השואלים שהלכו בו זה מפקיע את מידת נורא. שואלים הלכו, זה הכוונה שהמקום הזה הוא לא המקום הזה הוא מקום מרמס כף רגל של חיות בהמות. אין יותר מורא במקום הזה, דהיינו חורבן רחמנא ליצלן, חורבן מידת נורא. על שני הדברים האלה ירמיהו מקונן. אז הוא אומר על עצם חורבן הבית, אז אנחנו יודעים שהבית, השכינה אינה בתהילה לעולם. אתה השם לעולם תשב כסאך, שהוא כיסא כבוד, כמו שכתוב בספר ירמיהו, מרום מראשון מקום מקדשי. אתה השם לעולם תשב וכסאך לדור ודור, זה אנחנו יודעים. אבל למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים? מה שנוגע לחורבן הבית, אז אנחנו יודעים, הבית חרב, הבית חרב, אבל עצם קדושת הבית נמצאת. מידת נורא כשהיא חרבה, אז לא נשאר שום דבר. אז למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים? זהו, על זה היה דווה ליבנו ועל אלה חשכו עינינו. אלה הם שני הדברים שעליהם מדובר. נחזור לענייננו. אנחנו חוזרים שוב חזרה לדברי חזל, לדברי חזל בפסיקתא שמובא בילקוט שהזכרנו בהתחלה. ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחני. שני דברים חרבו. שני דברים חרבו. בחורבן הבית חרבו שני דברים. כמו שאמרנו, חרב הבית וחרבה מידת נורא. מידת נורא חזרה להתגלות בקיום של כלל ישראל. העובדה שאנחנו קיימים, אז זאת עובדה שמי שמתבונן בה היטב, אז מי שמתבונן בה נכון, היטב, כראוי, אז יש כאן ראיית פנים, ממש דומיה דבית המקדש. רואים בחוש, רואים את הדבר הזה. הדבר הזה נראה לעין, זה נתפס לכל מתבונן. הדברים ברורים לכל מתבונן. אז נמצא שמידת נורא קיימת בקיום שלנו. הקיום שלנו מגלה את מידת נורא. אם מגיע זמן חלילה שהקיום שלנו נכנס באיזה אופן שהוא, למהלכים רגילים, למי שלא מתבונן היטב, אבל הוא נכנס באיזשהו אופן למהלכים רגילים, וחלילה אין הבלטה ואין גילוי בעליל למידת נורא, הדברים מובנים לכל אחד, כי לא צריך להזכיר דברים במפורש, אבל הדברים מובנים לכל אחד. יש מגמה כזאת, יש מגמה כאילו להחזיר, ישמרנו השם, להחזיר את המצב שלנו בין 70 זאבים למצב שהוא טבעי בדרך הטבע. זאת אומרת, לעקור שוב, זה חורבן נוסף, זאת עקירה נוספת, שוב מחריבים את המידה שנקראת נורא. אז באמת כבר מידת נורא לא נמצאת. בית המקדש איננו, נוכרים מקרקרים בהיכלו, ונוכרים מקרקרים בבניו. אז איי נורא אותה. כאן באה ציון וטוענת, ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחני. חס וחלילה, אותה ציון שהיא היא עצם, מציון מכלל יופי, כמו שאנחנו אמרנו, ציון מכלל יופי. מכלל יופי זה הכוונה, תמיד יופי הוא תמיד דבר שחיצוניותו מגלה הוד מבפנים. זה נקרא דבר יפה. דבר יפה שלא מגלה שום פנים, אז זה לא נקרא יופי. יופי אמיתי הוא יופי שהוא מגלה משהו. המילה כאור, זאת אומרת ההפך מיופי. אז אומרים הראשונים, זה כתוב אפילו ברש"י עצמו, שזה שורשה במילה אחור. דבר אחור זה הכוונה, דבר לא משקף, דבר שאי אפשר לראות דרכו, זה נקרא אחור. צלולה הייתה החבית ואחרתם אותה, כמו שכתוב, יעקב אבינו אמר לבניו, אחרתם אותי להב אישני ביושב הארץ. צלולה הייתה החבית ואחרתם אותה. כשהחבית צלולה זה יפה, כשהחבית אחורה זה מכוער. זאת אומרת, דבר שמשקף פנים זה דבר יפה, דבר שהוא אחור ולא משקף שום דבר מבפנים, לא מציין שום דבר, לא מראה שום דבר, לא מצביע על שום דבר, זה נקרא דבר אחור, זה נקרא דבר מכוער. מציון מכלל יופי. המילה מכלל כאן היא מכוונת, זה כתוב בראשונים, זה בחזר עצמה. המילה מכלל כאן מכוונת לכחול בשמיים ובארץ, שהזכרנו מקודם. מציון מכלל יופי. מכלל זה הכוונה, על ידי שכאן נכללים המעלה והמטה, אז לכן המקום הזה הוא מכלל יופי. המקום הזה מראה את כל היופי כולו, את כל היופי כולו, את כל התוהר כולו, את כל הפנים כולו, הכל משתקף. כל היפה, כל הנאצל, הכל משתקף דרך ציון, ציון המצוינת. מציון מכלל יופי. ואותה ציון, זהו המקום, שם בציון זאת. אז באותה ציון, שם מתגלה מידת נורא. אותה ציון זהו האבן שתייה, שעל זה נאמר, על זה הגמרא הרי אומרת, שמשם הושתת העולם. זאת אומרת, ממקום הארון הושתת העולם. כלומר, משם מתגלה מידת נורא. אותה מידת נורא שמתגלה משם, היא הנורא שעליה אנחנו קיימים, רק עליה אנחנו קיימים. ברגע שאנחנו משמיטים, אנחנו בעצם קיומנו מפקיעים מעצמנו את הגילוי של מידת נורא. אז אנחנו משמיטים את הקרקע מתחת הקיום שלה. על זה אנחנו קיימים, רק על זה אנחנו קיימים. ואם ההנהגה הולכת כך, שמתגלים דברים בסדר ההנהגה, בצורה כזאת, שיש כאילו אופנים אחרים של גילוי, אבל כל האופנים האלה לא מגלים את מידת נורא, הסיום באה וטוענת, ותאמר ציון, עזבה אני השם, והשם שכחה. על זה עונה לבורא העולם. כאן נמצאת התשובה. התשכח אישה עולה. היינו את התינוק, את עוללה. האם תשכח אישה לרחם על בן בטנה? גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. ככה אומר בורא העולם לציון. ואנוכי לא אשכחך. הן על כפיים חכותיך, חומותייך נגדי תמיד. הפירוש של הן על כפיים חכותיך, חומותייך נגדי תמיד, על כפיים חכותיך, זה הכוונה. ההנהגה שהיא יוצאת לפועל על ידי הכפיים, אז שם חקוקה אותה ציון. כל ההנהגה כולה מכוונת על פי זה, על כפיים חכותיך. בשולחן ארוך שראוי לכל ירי שמיים לבכות על חורבן בית המקדש. פירוש, חורבן בית המקדש, מכיוון שהוא חורבן של מידת נורא, זה אכפת ליראי שמה. אדם שהוא ירא, אז הוא חי בתוך מידת נורא. אז מידת נורא חסרה, כואבת לו. אותה מידה, נורא, היא חסרה לו, היא כואבת. הוא חסר אותה. ראוי לנו מאוד לבכות על חורבן בית המקדש. אבל קשה לנו מאוד, קשה לנו מאוד, לבכות על עבודת בית המקדש, על הקורבנות, אנחנו לא מבינים בזה שום דבר, לא יודעים בזה מאומה, זה לא חסר לנו. ואנחנו, קשה לנו מאוד להגביה את עצמנו, כדי שזה אומנם יחסר לנו. להבין בזה יותר, לתפוס בזה יותר. אבל יש דבר אחד שיש לנו בזה תפיסה באמת. הדבר הזה הוא הקיום שלנו. בזה יש לנו איזושהי תפיסה. כאן אנחנו חייבים לדעת נאמנה. חייבים לדעת נאמנה. בית המקדש כשהוא נחרב, אז הקיום שלנו הוא בסכנה. משום שמידת נורא היא זאת שמקיימת אותנו, ומידת נורא מקומה בבית המקדש. אנחנו יכולים, אנחנו בקיום שלנו יכולים במקום מידת נורא של בית המקדש לגלות את הנורא שבעצם קיומנו. אבל זה רק בתנאי שאנחנו מגלים את הנורא בעצם הקיום שלנו. הקיום שלנו הוא קיום שהוא מראה באצבע על גדול הרועה שמצילה. ברגע שאנחנו מעבירים את הקיום שלנו לסוג קיום כזה שהוא מפקיע את עצמו מזה, לא רק לא הולך עם זה, אלא עוקר את עצמו מזה, אז אנחנו בסכנה של ממש. אנחנו באמת בסכנה. הבית פחות חסר לנו, לנו, אנחנו בעניותינו, הבית פחות חסר לנו ממידת נורא שחסר לנו. והנורא ביותר זה, כן, כלשון נופל הלשון, הדבר האיום ונורא ביותר זה שאנחנו נוטים, גם אנחנו נוטים למחשבה הנוראה הזאת, שעדיף שסוף סוף הקיום שלנו יהיה קיום בדרך הטבע, פחות או יותר, כן. באיזה אופן שהוא שזה יסתדר בדרך הטבע. אנחנו היינו רוצים מאוד, רוצים מאוד לראות שהקיום שלנו לא יזדקק למידת נוראה, שאלמלא מוראו, איך אומה אחת, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. זה הדבר הנורא ביותר. מסיימים פעמיים במגילת קינות, אנחנו מסיימים פעמיים בהשיבנו השם אליך ונשוב אחדי שמנו בקד. פעם אחת אנחנו אומרים את זה בהתחלה, לפני שאנחנו אומרים את הפסוק האחרון, למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים, ואנחנו מתפללים השיבנו השם אליך ונשוב אחדי שמנו כקדם. זו תפילה, אבל יש כאן עוד פסוק, וזה הסיום. כך סיים ירמיהו את הפסוק, את המגילה, את מגילת קינות. כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד. איך אנחנו נראים? עם מאוס מאסתנו ועם קצף. וישליכם באף ובחימה ובקצף גדול. כתוב בפסוק בניצבים. וישליכם אל ארץ אחרת כהיום הזה. אף חימה וקצף גדול. קצפת עלינו עד מאוד. מאוס מאסתנו. בכל מקום שזה כתוב כפול, אז הכוונה היא מיאוס, כמו נתון תיתן. אמור יאמר, הגמרא דורשת בכל מקום שזה כפול, מאוס מאסתנו, זה מיאוס אחר מיאוס, מיאוס ועוד מיאוס, עד שיאמר וישנה, עד שימאס וישנה. כי מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. עד מאוד זה יותר מאשר באף ובחימה ובקצב גדול. וכך מסתיימת מגילת קינות שכתב ירמיה. מדוע? משום שירמיהו לא אמר נורא. ירמיהו לא ראה. הוא לא ראה. הוא ראה שכי מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. אז איך נחזיק מעמד? כך מסתיימת מגילת קינות. אז כאן אנחנו מצרפים את התפילה הנוספת שאנחנו מוסיפים. אנחנו מוסיפים את זה. ירמיהו נעצר פה. ירמיהו גמר פה את מגילת קינות. ואנחנו מוסיפים ואומרים עוד פעם, השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו ככל. והכוונה היא בהשיבנו השני, זה שבורא העולם ישיב לנו בחזרה את אותה מידת נורא שעליה אנחנו קיימים. שלא יהיה מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד, אלא שיהיה גדול הרואה שמצילה. יהי רצון שיתקיים בנו במהרה בימינו, השיבנו השם אליך ונשוב ואחדש ימינו ככתוב.